ערב טוב, אנחנו תחילת ימי בין המצרים, בין פרשיות בלק ופנחס. אני רוצה להתחיל דווקא בפסוקים הראשונים לפחות של ההפטרה של הפרשה שקראנו השבת. הפטרת פרשת בלק. יש חומשים לכולם? החומשים האלה זה בעמוד קוף למד ג'. ההפטרה הזאת קודם כל ייחודה הוא בכך, יש פה רשות להוריד את המיל בבית הכנסת או שאני לא יודע איך הנוער, בסדר? יש אישור. ייחודה של ההפטרה הזאת, הסידורי לפחות, שזאת ההפטרה האחרונה שאנחנו קוראים כסדר הפרשיות על התורה עד פרשת בראשית. זהו, מעכשיו כל ההפטרות שנקרא הן הפטרות שעוסקות בימי השנה. עכשיו שלושה שבועות של הפטרות של בין המצרים, אחר כך שבע שבתות של ימי הנחמה, ואחר כך ההפטרה של עניין התשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, ואז כבר מגיעים לחגים, שמחת תורה. ובפרשת בראשית נחזור ונקרא בהפטרות ששייכות לעניין הפרשה. על הפטרות כתוב שעניינן של ההפטרות הוא שהן צריכות להיות מעניין הפרשה. ככה ההגדרה של חז"ל, מעניין הפרשה. האמת שעניינם ההלכתי של ההפטרות הוא שכאשר יש איזושהי סיבה, גזירה פעם זה היה או סיבות אחרות שאי אפשר לקרוא בתורה, ההפטרה, ספרי הנביאים שהם ספרים נגישים וזמינים, קוראים אותה במקום הפרשה. פרט נוסף שקשור לתוכנה של כל הפטרה, זה סתם הקדמה כללית של שנייה אחת, שבאופן טבעי יש עוד יותר קשר בין ההפטרה למפטיר, אפילו בשמם. המפטיר של הפרשה, איתו נכנסים להפטרה. אלמלא ההקדמות האלה, דווקא ההפטרה של השבת מאוד מובן מה היא עושה בהקשר של הפרשה. ומיד תבינו למה אני כבר במוצאי פרשת בלק, אבל עוסק עוד בהפטרה של פרשת בלק. עוד רגע. זאת ההפטרה, בואו נסתכל עליה רגע. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כתל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים. את מה מתאר כאן מיכה? הוא מתאר זמן עתידי. אבל בואו רק רגע ננסה לחשוב, מיכה הנביא שמתאר את ההפטרה הזאת, הוא לא מתאר, מיד נראה, את הגאולה הסופית. הוא לא מתאר וגר זאב עם כבש. הוא לא מתאר את הרגעים האחרונים, את הגאולה השלמה. הוא מתאר איזשהו שלב של התחלת גאולה. בוא נראה מהפסוק הבא. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער. כלומר, יש בהמות יער, והם אריה. כלומר, אנחנו לא נמצאים באיזשהו שלום אידילי שאין בו כלום. אנחנו במקום טוב, אבל עוד יש מלחמות. ככפיר בעדרי צון, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. והנה זה מפורש. תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרתו. זאת אומרת, יש אויבים, יש צרים, אבל אתה מנצח בעזרת השם. זאת אומרת, איך אמרנו מקודם, לפי הנבואה הזאת עוד יש מלחמות, זה עוד לא השלב הסופי, נכון? זה מבחוץ, זה בתיאור האויבים. עכשיו גם בתיאור הפנימי אנחנו עוד לא נמצאים באידיליה. בוא נראה את הפסוקים שמתארים מה קורה בפנים. והיה ביום ההוא נאום השם, והכרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך, והכרתי הרי ארציך, והרסתי כל מבצריך, והכרתי כשפים מידיך, ומעוננים לו יהיו לך. עוד יש עבודה זרה. והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. מה מתואר עד עכשיו? ביום ההוא שהירית יעקב, מכירים את ההיסטוריה הזאת? כלומר, מי שישאר מכל מה שעברנו, שהירית יעקב בקרב עמים רבים, יהיה אריה בבהמות יער. מכירים את זה קצת? תהיה חברה שכלפי חוץ היא תהיה חזקה, אבל יהיו מלחמות, אבל היא תנצח. וגם בעיות פנימיות, רוחניות, עוד לא ייפטרו סופית. ועשיתי באף ובחימה נקם את הגויים אשר לא שמעו, שמעו נא את השם, את אשר השם אומר, שמעו הרים את ריב השם, ריב לה השם עם עמו ועם ישראל יתווכח. ואז הפסוק הגדול, עמי, בראש העמודה הבאה, האחרונה, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור. ותמיד כששואלים מה עושה ההפטרה הזאת על הפרשה, כולם הולכים אל הפסוק הזה. כי הפרשה עוסקת בבלק מלך מואב ובבלעם בן באור. טוב? אבל בלק מלך מואב ובלעם בן באור מתואמים פה בפסוק אחד מכל ההפטרה. ואני חוזר לפתיחה של מה שאמרנו, כל ההפטרה צריכה להיות קשורה לפרשה. הסיום של ההפטרה כל כך עמוק, יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. גם אליו נשתדל להגיע בסוף. נראה שכשמעמיקים, ההפטרה מתארת תקופה מעניינת מאוד. ההפטרה מתארת תקופה של התחלת דגאולה. מגיעים כבר הביתה. כבר נמצאים ברגע לפני. עוד לא בסוף, עוד לא בגאולה השלמה. עוד לא בשורה האחרונה. אבל כבר נמצאים קרוב קרוב. ומי שמעמיק וחושב לרגע על כל הפרשה, אז אתם יודעים מהי פרשת בלק כולה? וזאת ההקדמה למה שעליו אני רוצה לדבר. אני רוצה לעסוק בפאור ובפנחס. אני מקדים את זה. כל הפרשה מתארת בעצם מצב מעניין מאוד של התחלת דגאולה. כל הפרשה מתארת מצב שלב של עם. בואו נסתכל במפטיר, אולי נראה את התיאור שלו, במפטיר של פרשת בלק, והמפטיר של פרשת בלק נמשך לפנחס. פרק כ"ה, פסוק א', וישב ישראל בשיטים. וישב ישראל בשיטים. אין מלחמות. את סיחון כבר ניצחנו, את אוג מלך הבשן ניצחנו. סיימנו כבר את המלחמות הקשות. עכשיו יושבים בשקט. הישב ישראל בשיטים מזכיר לכם פסוקים מסוימים? הישב יעקב בארץ מגורי אביו, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. וישב זו שלווה. ביקש יעקב להישב בשלווה. וישב ישראל בשיטים. הפרשה הקודמת תיארה מאבקים קשים מאוד. אוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, הרבה מאבקים. שאלתי השבוע ילדים בשבת בבוקר, הייתי מבקש מכולם כאן עכשיו שנהיה לרגע אחד ילדים קטנים, להוציא דפים ולצייר את הדמויות הבאות. בוא נצייר את אוג. איך הוא נראה? אוג. ענק. בוא נצייר את בלק בן ציפור. איך הוא נראה?
קוסם.
חמוד, קוסם. פחות חבר של קוסם. קוסם מתחיל. מה? בלק בן ציפור, איך?
שתומיים.
שתומיים זה בלעם. זה החבר שלו. בלק, מלך מואב בעת ההיא, בן ציפור, נכון? כזה, ציפור. קטן. טוקי. חמוד. זה דבר מדהים כשחושבים לעומק. איך קראנו עוד רגע בהפטרה שראינו בסופה? עמי זכור נא מה יעץ בלק בן ציפור ומענה אותו בלעם בן באור. שיבוא יפתח הגלעדי וידבר עם מלך בני עמון על מה היה פעם לפני 300 שנה פה, הוא לא יזכיר לו לא את אוג ולא את סיחון. הוא יזכיר לו, ואתה הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור. הוא נראה לנו כזה קטן שקבלה כזה, הוא נראה לנו כלום. הוא נראה לנו לא משמעותי. אבל אתם יודעים מה קורה פה בעצם אצל בלק בן ציפור מלך מואב? ומה קורה בפרשה של בלעם? בלק בן ציפור הוא המלך הראשון שתופס היטב סוג חדש של מאבק עם ישראל. סוג חדש. אני מתחיל לדבר על העם, אני עוד רגע רוצה לדבר עליי באופן אישי, על כל אחד ואחד. בלק לא נלחם. דרך אגב, דבר מרתק, לבלק גם אין שום פחד ממלחמה. סתם. ידע אישי, אין לו שום פחד ממלחמה, אין לו שום חשש ממלחמה. אתם יודעים למה? כי יש כלל בהלכה שהמודיעין שלו ודאי ידע להגיד לו אותו, שלעם ישראל אסור להילחם במואב. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למשה רבינו, אל תעצר את מואב, אל תתגר במלחמה. אין לו שום חשש, אין לו ממה לפחד לבלק, הכל מסודר. זה כנראה ההסבר לפתיחה המדהימה של פרשת בלק. כשבלק פונה לבלעם, הוא פונה אליו בפרשה שקראנו השבת בתיאור כמעט פסטורלי. הוא פונה אל בלעם ואומר לו כך, הוא שולח את זקני מואב וזקני מדיין, ויבואו זקני מואב אל זקני מדיין, והם אומרים להם כך: הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועכשיו הוא דואג. מה הוא דואג? תשמעו את הביטוי. אתה ילחחו הקהל, העם הזה, הקהל. מעניין מאוד הביטוי. ראיתם פעם כשאדם לוחם באומה, הוא קורא להם הקהל, זה נשמע שיחת גבאים. אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השור את ירק השדה. את עשב השדה, כי לחוך השור את עשב השדה. את ירק, את ירק השדה, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כך מתחילה הפרשה. זה, 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 זה תיאור מדהים, זה תיאור. רוצה לתאר בלק, הוא פונה לבלעם, ואומר לבלעם צריך למצוא פתרון סופי לעם הזה. והגרשנו, הוא מבקש ממנו לקלל אותו ולהעלים את העם מהעולם. נו, מה אם מצפים? שהוא יתאר לו איזה עם מסוכן. שהוא יתאר לו משהו, רוצים דימויים של, של ספארי. הנה, קראנו בהפטרה, אריה, בהמות יער. אתם שמעתם את התיאור של העם על ידי בלק? שור לוחך עשב. זה כמעט רומנטיקה. אתה ילחחו הקהל, הוא הופך עם של לוחמים, שמיגרו עכשיו את עוד מלך הבשן, זה שציירת את כך רבי ציחון, והוא ראה את מה שעשו ישראל למלכי האמורי, ולכן הוא פוחד. אבל כשהוא מתאר את העם, אז הוא מתאר אותם כקהל, והדימוי החייתי של הקהל, אוהבים תמיד לתאר משהו כמו חיות, אז הדימוי הוא לשור לוחך ירק. אמרתי לכם בשבוע שעבר, אני חושב, חוץ מרעש של גלים ומוזיקה, לא חסר כלום. שור לוחך ירק, אז הרי רש"י אומר שכששור לוחך ירק, כששור לוחך את העשב, אז כשהוא מלחך הוא לא משאיר כלום. אין סימן ברכה למה שהוא מלחך. בסדר, נו. למה הוא מתאר אותם כך? אחד מגדולי הראשונים, רבי יצחק ערמה, בא לעקדת יצחק, מציע הצעה מדהימה. פרשנית, אבל מרתק. הוא אומר דבר כל כך יפה. אתם ראיתם פעם שור מלחך? ירק, בערים ליד בידה רואים את השורים, יושבים עומדים, יושבים שם, שורים שם, רופצים. אתם יודעים איך זה נראה? השור שם את הסנטר שלו, זה הביג איזון, ברוך השם, זה סנטר ככה, מכובד. הוא שם אותו על העשב שבו הוא נמצא. ובשעות הפנאי, כשהוא מלא כוח, הוא מתחיל לעשות ויש על כל הירק שיש מסביבו. הלשון מתארכת, והוא עושה ויש כזה אחד. לא הייתי קרוב, לא נראה לי שקראתי כאן לשם. הוא לא משאיר סימן ברכה, הוא מוציא את הכל עם השורשים. הוא עושה את זה כמו קלשון. אחרי שהוא עושה את הזאת הראשון, לפעמים כשרוחו טובה עליו, הוא גם עושה אחד חזרה. לפעמים הוא נשאר שם נח, ואחרי זה הוא עושה אותו. מה שיש מסביב באמת נגמר. עכשיו בוא נחשב לרגע. איפה האזור הכי בטוח למי שרוצה להיות באזור השור? מתחת לסנטר. נכון, זה נשמע מפחיד. אבל מי שיכול לחפור מלמטה ולהיכנס מתחת לסנטר, אין לו בכלל מה לדאוג. נכון? כי לשם אי אפשר להגיע. נכון? כלומר, הוא נמצא פה. אתה תשמעו איזה דבר מדהים. מואב, בלק בן ציפור, פונה לבלעם ואומר לו, תקשיב ידידי, אני פונה אליך כאידיאליסט, אני לא פונה כאינטרסן, לי אין מה לפחד, אני מתחת לסנטר, בי הם לא יכולים לגעת, אני פונה אליך לשם שמיים, את העם הזה צריך לגמור בשביל סביבותינו. סוף סוף יש לך שיחה עם אידיאולוג. אני מדבר אינטרסים, אני מדבר בעיה עולמית שצריך לפתור אותה מהשורש. יש כאן בעיה עולמית שצריכה פתרון מהשורש. אתם יודעים איך הוא קורא לעם הזה? הקהל. מילה כל כך לא מלחמתית. כי בלק מלך מואב הוא הבעיה האמיתית. זה שמציירים אותו כזה קטן. הציורים האלה של אוג הגדול ובלק הקטן זה חלק מהישראליות שלנו. שלא יודעת לגעת בנקודה הנכונה. מאוג הגדול ומסיחון הגדול הם כבר מוחזרו מזמן בפח ההיסטוריה. אתם יודעים מה השיטה של בלק? הוא מגיע ברגע שנמצאים באתחלת די. הוא מגיע כשנמצאים שתי אצבעות מצידו. אבל לא מצידו. אלא שתי אצבעות מהבית. כשיושבים בארנון גבול מואב אחרי המלחמות, אין מלחמות, שקט באזור. הכל פסטורלי. שור מלחך עשב. הלוחמים של אתמול מרגישים הקהל של היום. כשלא הולך לו לבלק עם הכללות של בלעם, הוא עובר לשיטה החדשה. השיטה החדשה היא הפאור. הפאור הזה הוא יהיה הנושא שלנו עוד מעט. הוא זה שמצליח להושיב את ישראל בשיטים ולהביא את העם לזנות אל בנות מואב. בלק מבין שאם לא הלך לי למגר את העם הזה מקללותיו של בלעם, ישנה רק דרך אחת, והיא לייצר בעם הזה הרבה 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 ילדים שלא ידעו מי זה אבא שלהם. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אבל טועה מי שסבור שמדובר פה סתם באיזה קלקול כזה, תאוותי כזה, סתם. צריך להבין לעומק, לעומק את הפאור הזה. עם סיחון סיימנו מזמן, עם אוג סיימנו מזמן, סיחונים ואוגים היו בהיסטוריה כל הדרך. אבל הרקע הזה שבו אנחנו באים כבר הביתה וכבר מריחים את ירושלים וכבר מריחים גאולה ויכולים להפך להיות חלק מהמזרח, חלק להשתלב באזור, להשתלב במקום אחר, את הרגע הזה תופס בלק. אין בכל פרשת בלק ולו פעם אחת משהו מלחמתי. יש רק חרב אחת, החרב עם האטום. גם זה עוד איזה קטע יפה בספארי. חוץ מהסיפור עם האטום והחרב שם, אין חרבות. הכל רגוע. הכל שלם עד למפתיר. ששם שיא השלווה, ואת השלווה הזאת מפר פנחס של הפרשה הבאה עם חרב חרב. בוא נראה את זה. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן. מסובך מאוד. אז מה יש פה? זנות או עבודה זרה? זה מאבק דתי, השתחוויה לאלוהים אחרים, או בנות מואב, וסתם כיף. מה הסיפור פה? ויצמד ישראל לבעל פאור. אנחנו פוגשים פה בפעם הראשונה את המושג של הפאור. ביתר דיוק, הפעם הראשונה שפגשנו את המילה פאור, זה מדהים. הראשונה שפגשנו את המילה פאור הייתה בברכה האחרונה שנכשל בבלעם. ולפני שהוא אמר את מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, הוא עלה אל ראש הפאור. משם הוא השקיף על עם ישראל מראש הפאור, ומשם הוא ניסה לקלל אותם, ואז הוא דיבר על האוהלים שלהם, על המשפחה. הפאור הזה יתפוס אותנו מאוד מאוד עוד שנייה. כי צריך להבין מה זה פה בכלל. זה סתם זנות? זה סוג של עבודה זרה? זה מה? אני אגיד לכם רק במילה אחת מה זה הפאור הזה. אני לא יודע מה. עוד רגע אני אדבר. הוא הסיפור והוא ההפטרה שבה פתחתי, והוא כל הסיפור שם. צריך ללמוד אותו טוב. אני לא יודע כלום על הפאור, אני יודע דבר אחד. נכון שלא ידע איש את קבורתו של משה עד היום הזה? ונכון שכולם יודעים שאסור היה לדעת את קבורתו, היו הופכים את מקומו לעבודה הזרה, נכון? לא יודעים, אף אחד לא יודע את מקום קבורתו של משה רבינו. זה תיאר נבוא, אבל לא יודעים מה בעת. רק דבר אחד אנחנו כן, וזה דבר מדהים. המשפט החותם את חייו של משה רבינו בתורה, המשפט שמסיים את הכל, לפני הסיומת, הסיומת, הסיומת של לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה, המשפט שחותם את חייו של משה רבינו הוא כזה: ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. לא הבנתי. אז אם לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, למה כל כך חשוב להגיד שזה מול בית פאור? זה הייחוס היחיד שיש להגיד. וזה הנושא שבו זה מסתיים, כלומר, הוא לא רק פה לוחם בבית פאור, תראו את המלחמה שלו, בואו נחזור לפסוקים. ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש. וישוב חרון אף השם מישראל. הוקע אותם להשם נגד השמש, זה הפעם הראשונה שביטוי כזה מופיע. על מי מדובר עכשיו? לא על הזנות, לא על הזונים, אלא על עובדי העבודה זרה. אז מה הסיפור פה? זנות או עבודה זרה? מה הסיפור? או שניהם? מה זה? מה האידיאולוגיה של הפאור? חזר אומרים על הפאור אגב, שהפאור הוא עבודה זרה, כולם מכירים את זה, הוא עבודה זרה מגונה, בזויה, אבל שזה עבודתה. הוא נקרא פאור, כי סוג העבודה הזרה של הפאור הוא שפוערים בפניו. פוערים בפניו, הכוונה היא שהעבודה שצריך העבודה הזרה הזאת לעשות, הוא לעשות בפניה את הצרכים שלו. פוערים בפניו ומטריזים בפניו. זה סוג העבודה זרה. צריך להבין, ומול זה קבור משה. אני בונה רק שנייה אחת, חזל אומרים בגמרא במסכת סוטה, שמשה קבור מול בית פאור, כדי להמשיך להילחם בבית פאור. כי כשסיפור הפאור נגמר, סיפור הפאור לא נגמר. ופאור, כך מספרים חזל, זה ביטוי מדהים. הפאור מבקש להציף את העולם בכל שנה ושנה. ובכל פעם שהפאור מבקש להציף את העולם, עולה משה מקברו ומשקיע אותו. המאבק הזה בין הפאור לבין משה, הוא המאבק שרוצה התורה לתאר בסוף ימי חיי משה, בסוף התורה בפסוקים החותמים. המאבק הזה בין הפאור, שאני עוד לא מבין אותו, אני עוד רוצה להבין אותו עוד מעט, הוא מאוד עמוק. בין הפאור לבין עניין מה שמגלה משה רבינו. אתם יודעים מה זה משה? משה אני מבין את המילה. גם פאור אני מבין את המילה. משה זה למשות את עצמי מאיזשהו פוץ. יש פסולת, יש יאור, יש בוץ, בישראלית יש ג'יפה, שאני רוצה למשות את עצמי ממנה. זה תפקידו של משה, שם בהווה מתמשך. משה רבינו. המושג של משה, המושג של מי שמקבל את התורה ויכול להעביר לי אותה, הוא מי שיכול למשות אותי. כדי שאני אוכל להימשות, אני צריך להבין שיש מאבק ואני צריך להימשות. ומעניינת מאוד הפעולה שמשה עושה. כדי למשות, צריך להפיל את הפאור. זו פעולה הפוכה. הטהור, בלי שאני מבין מה זה, זו פעולה בדיוק הפוכה מהמשייה, מהבוץ. הפאור זה העלהה של הפסולת. זה לתת לפסולת משמעות. לקחת את ההפרשות, את הפסולת, ואת זה להפוך לעבודה זרה. אני עוד לא תופס את הרעיון, צריך להבין את הרעיון. הרעיון הוא מאוד עמוק, ננסה לתפוס אותו עוד מעט. זה הפאור. משה במלחמה שלו לא עומד מול סיכון ואוג, אלה מלחמות שבסדר, פעם אחת כתוב הישלח משה מלאכים, פעם הישלח ישראל מלאכים, אבל המלחמה של משה היא מול הפאור. וזו טעות לחשוב שהפאור הוא זנות וזנות זה הפאור, כי הפאור הוא עבודה זרה. יש כאן את כל המוטיבים של עבודה זרה, וישתחוו ויצמדו, יש פסלים, יש את כל המוטיבים של עבודה זרה. אלה זונות מדהימות, בנות מואב, כי אלה זונות שקוראות לעם להשתחוות. זה הפוך מהתפיסה שלה. הן קוראות למשהו דתי, למשהו אקסטטי. מה זה? נסיים רגע. זה לא סתם והוקה את כל העם. ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. וכאן קורה בסוף הפרשה משהו מעניין אפילו מבחינת המבנה. זה פה, וזה מתברר בהמשך הפרשה בשבת הקרובה. בדיוק באמצע, בתפר, ביום שלישי אנחנו נמצאים. והנה איש מבני ישראל בא, עוד לא כתוב מי. ויקרב אליכם את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. אתם רואים שהמלחמה היא ספציפית במה שמבטא משה. לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. זה עוד לא ראינו. כלומר, מה שהולך לעשות האיש הזה, שבהמשך היא יקרא זנרי בן סלו בפרשה הקרובה, בשבת שלנו, הוא לא פעולה כזאת, אחרת, זנות, עבודה זרה, אלא קודם כל תשימו לב רגע לצורה, למיקום, למשה, כל עדת ישראל, כל עדת ישראל זה הסנהדרין. וזה דווקא פתח אוהל מועד. אתם יודעים מה קורה פתח אוהל מועד? פתח אוהל מועד זה ויקרא אל משה, ויבוא משה. פתח אוהל מועד זה ההתוועדות של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. כשמשה נכנס לפתח אוהל מועד, יוצא הכל מבין שני הקרובים שמעל ארון העדות, הוא מדבר אל השם ואל משה. אתם יודעים מה זה שני הקרובים? זה כמעט מה שעושה עוד רגע זמרי בן סלו וקוסבי בתנועה בעצור להבין. אתם תופסים על מה אנחנו מדברים? זה הנגטיב והפוזיטיב. שני הקרובים זה דמות זכר ודמות נקבה, זה שני תינוקות מעורים זה בזאת בשיא קודש הקודשים. פתח אוהל מועד מגיע איש מבני ישראל, יתברר עוד רגע שהוא נשיא בית אב לשימוני, ויקרב אליך את המדיינית והם הבוכים. ובפרשה הפסטורלית הזאת שהסתיימה בפסטורליה המזעזעת הזאת של השיטים והזנות והפאור, מגיע פתאום פנחס. הנה חרב ראשונה בפרשה. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. היו המתים במגיפה 24,000. מדבר השם אל משה לימור, מחלקים את זה לשתי שבועות, שתי שבתות. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנתי. כנראה שצריך להגיד את זה, כי כנראה זה לא היה ברור לאף אחד. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. הכלים נשברים, ממתי כהונה הולכת עם רומח? איך אדם מקבל ברית כהונה אחרי שהוא הורג? כהן שהרג לא יכול להמשיך לשמש ככהן. תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. שם איש ישראל המוקה אשר רוקה את המדיינית זמרי בן סלו, ושם האישה המוקה כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיין, הוא שחזל יודעים לספר לנו שהיא ביתו של בלק, שנקרא פה צור. כלומר, בלק בעצם מוסר את נפשו, את ביתו. זה מסירות נפש. הוא מוסר את ביתו. הוא מוסר אותה למוות. על רעיון הפאור. צריך להבין טוב מה הולך פה. וכל זה מתרחש כשמגיעים הביתה. ישנו ביטוי פלאי בחסידות. מהו חטא הפאור? בתורת החסידות מוסבר דבר מאוד מאוד עמוק. על פי תורת החסידות, חטא הפאור הוא הניסיון להפוך את העולם הזה ליש מוחלט. הדרך של הפאור לעשות את זה היא לתת משמעות גם לפסול. תיקון חטא הפאור ולהבין שבעצם כל היש של העולם הזה, זה משפט מאוד קשה, אבל בזה מתחיל עולם שלם, שבעצם כל היש של העולם הזה הוא פסולת של העולם העליון. והוויכוח הזה הוא הוויכוח בין משה לבין בית פאור. לכן גם הפאור נקרא בעל פאור. בעל פאור זה כמו בעל בית, בעל איקס, מי שיש לו בעלות. על מה יש בעלות לפאור? על הפסולת. מה עושה נחת רוח לפאור? צולת. אתם יודעים מה קורה כאשר אתה מגיע הביתה? ועמוד הענן ועמוד האש כבר מפסיקים לאט לאט. גם הבאר של מרים כבר פסקה. אני חוזרת לאיזו תקופה כזאת בזכות משה, פשוט שיהיה מים, אבל הכל כבר פוסק. אתם יודעים מה קורה אז? פתאום פחות ופחות מבין שהמן הוא מציאות אלוקית שיורדת, וזה לא יעזור אם תשמור אותה בלילה או לא. אתם זוכרים את המן? זה בכלל לא יעזור אם תשמור את זה או לא תשמור את זה. איך נקרא המן בתורה? כטל, שכבת הטל. והמן יורד, אתה לאט לאט תופס במשך היותך במדבר שאין פה שום דבר שהוא יש בפני עצמו. הכל אלוקות. הניסיונות היחידים שיש במן, האם תשמור את זה בלילה וזה ירום תולעים ויבש, והניסיון השני זה האם תרוץ בשבת לקחת מתוך הנחת יסוד שככל שתעבוד יותר יהיה לך יותר, או שתבין שהקודש ברוך הוא נותן לך את הכל וזה לא יעזור לך שאתה תרוץ בשבת פעמיים. אשליך על השם יהבך והוא יחלקלך. כשאתה מגיע הביתה פתאום מצד אחד מגיעים לרגעים אדירים, פסטורליים, אבל מצד שני יש יותר משמעות ממה שהיה לפני כן למטריה, לפסולת. לכל דבר יש משמעות. החומר תופס מקום. זוכרים את הפסוק הראשון שפתחנו בו את ההפטרה? הפסוק הראשון. אפשר לחזור אליו ביחד בשנייה אחת. היה שאירית יעקב בקרב עמים רבים, נו, כתל מעט השם, מזכיר את מה? את המן. כי רבידים עלי עשר, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. רש"י מסביר, הטל לא תלוי באדם, הוא יורד קבוע. האדם גם לא מתפלל עליו במשך כל הקיץ. אנחנו לא מזכירים ותן טל, אנחנו מזכירים ותן ברכה. אנחנו יודעים שהוא מוריד הטל, כי הטל לא נעצר. הגשם זו פעולה אחרת לגמרי. הטל זה עצם ה... והתיאור של עולם שכבר כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא לא מקווה לאיש, הוא לא מייחל לבני אדם. כדי להסביר את זה אני רוצה רגע לגעת בשני פסוקים שאני נכנסתי אליהם מדברים שאני חש במציאות שאנחנו חיים בה בימים האחרונים, בשעות האחרונות. בסוף מגיע לזה ביחד. אני אומר לכם שני פסוקים שכולם מכירים אותם ותגידו לי איך הם מסתדרים. בואו ניישב את הסתירה. פסוק ראשון. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרוע. ברוך הגבר אשר יבטח באשר. אני חוזר להתחלה. ארור הגבר אשר יבטח באדם. מותר לבטוח באדם או אסור? אסור. תלוי קלות, נכון? מי בוטח באדם? אין מערכת, אין כללים, אין כלום. אנחנו לא בוטחים באדם, אנחנו כולנו חבל. ארור הגבר אשר יבטח באדם. מסתדרים עם הפסוק? יופי. עכשיו אני קורא פסוק אחר, תגידו אם אתם מכירים גם אותו. טוב לבטוח באשם מבטוח באדם. טוב לבטוח באשם מבטוח בלבילים. כל גויים סבבונים. נכון הלב? אני אומר אותם את הפסוק הראשון. טוב לבטוח באשם מבטוח באדם. יפה? מה כתוב פה עכשיו? שיותר טוב לבטוח באשם מלבטוח באדם. נו? אבל אפשר לבטוח באדם, נכון? נו? עכשיו דוד המלך יחליט כמו מה הוא רוצה. ארור הגבר אשר יבטח באדם. אז אפשר לבטוח באדם או לא? אסור, ארור. טוב לבטוח באשם מלבטוח באדם. אז אפשר לבטוח באדם? בטח שאפשר. רק נו, אם אתה יכול למהדרין מן המהדרין גלט, אתה יכול לבטוח באשם? נו, זה יהיה יפה מאוד, כל הכבוד. אבל כל אחד בוטח באדם. סתירה, נכון? פסוקים קשים. נו, מה אתם אומרים? מה? קצת. קצת אפשר. ארור! ארור האיש אשר יעשה פסל. קצת, אפשר?
לא, ארור רק. אם הוא יפתח רק באדם...
הייתי הולך לזה, אבל לא כתוב כך. כתוב ארור הגבר אשר יפתח באדם. שאלה קשה מאוד, המפרשים עוסקים בכולם. היא שאלה מאוד קשה. ארור, טוב לבטוח באשם מבטוח באדם. אז אלסנדרו מציע הצעה יפה. אם זה רק באדם, זה ארור, אבל אם זה גם... אני את הכל רוצה להתחיל מפה, במשפט אחד, וזה ההתחלה של הכל. ואז נגיע לכל בית. אבל בשביל זה צריך רגע אחד של מושג פנימי. המושג אדם בעולם פנימיות משמש לא רק לאדם. זה מאוד עמוק עכשיו. זה דקה אחת, אבל יסודית מאוד. לא רק לאדם, לבין האדם, to the person, ל-humanity, לאנושות. המושג אדם בהקשרים מסוימים משמש לתיאור שלנו את הקדוש ברוך הוא. הדוגמה הקלאסית הידועה, יחזקאל רואה מרכבה. ובמרכבה הוא רואה ארבעה צדדים, ארבע חיות. זוכרים? פני נשר, פני אריה, נכון? הוא רואה ארבע חיות. לא תמיד זוכרים את הפרק הזה, כי קוראים אותו בשבועות בבוקר, וזה הזמן שבדרך כלל נרדמים. על שבועות בבוקר זה מעשה מרכבה, הפרק הזה, ואתם יודעים שכתוב על מעשה מרכבה, שאין דורשים במעשה מרכבה אלא ביחיד. מי שקרא כמה פעמים את ההפטרה הזאת, אני הבנתי את זה. אתה מתחיל עם כולם וגומר ביחיד. זה הפשט, ממש. אתה מתחיל עם כולם ואתה ביחיד. ולדעתי הפשט של המשנה זה שהיחיד לפחות יישאר ער. כלומר, זה שקורא את זה, מוטלת עליו החובה. אבל מה שכתוב שם בסיפור מעשה מרכבה, זה שיש שם פני נשר, פני אריה. ובאמצע מה הוא רואה יחזקאל? דמות אדם. בעולם הקבלה זה נקרא אדם העליון. ואגב, המילה אדם לבין האדם היא על שם האדם הקדוש ברוך הוא, כי האדם שמבחינה הפשטנית נקרא אדם כי הוא מן האדמה, מבחינת העומק נקרא אדם כי הוא נדמה לעליון. הוא בדמות אלוקים.
לצלם.
העומק הוא לא רק בדמות אלוקים, אלא כוחו המיוחד של האדם הוא הדמיון. הדמה לעליון. כל כוחו של האדם הוא הידמות. הוא מדמה. הוא מדמיין, ומהדמיון הוא מגיע ליצירה, ומהיצירה הוא מגיע לעולמות שלמים. הוא מדמיין. האדם לא חושב יותר טוב או פחות טוב מהשועל. אבל הוא מדמה. הוא מתכנן, הוא מדמה עולמות, הוא חולם, היינו כחולמים. אז האדם מתאר את המושג האלוקי, אבל צריך להבין את המושג האלוקי איך, זה דבר אדיר עכשיו. האדם הוא האלוקות, שנותנת לי את מה שהיא נותנת לי על פי הכלים שהאדם התחתון, שהאדמה נותנת כדי ששם זה ייכנס. קוראים לזה משפט כמעט אחרון בחלק הזה של התורה הפנימית יותר, קוראים לזה ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ממלא את הכלי, את כלי האדמה שלי, על פי הכלי שלי. הוא ממלא. האדם ממלא. יש שתי מציאויות של ביטחון באשר. אני מבין שהקדוש ברוך הוא נותן לי הכל. אני מבין שהוא נותן לי הכל, הכל, הכל. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לי הכל, הוא נותן לי הכל בתוך עולם הטבע. זאת אומרת, אני צריך להכין כלים בתוך העולם הטבעי, והכלים הם כלים ששייכים לטבע. נכון? הכלים הם כלים שלי. ובכלים האלה הקדוש ברוך הוא נותן לי את המתנות. נתרגם את זה לעברית פשוטה. אני הולך לעבוד. ואני מתפרנס, ואני יוצר קשרים עם אנשים, ואני מוכר וקונה, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הכלכלה, אבל הוא נותן לי אותה בכלים הטבעיים. זו הדרך האחת, שהיא הדרך הנכונה, וכך הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אבל יש לפעמים מצבים שמביאים אותי למקום הרבה יותר גבוה. איך אומר הפסוק המפורסם? השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. תקשיבו, והוא יכלכלך מוסבר בתורת החסידות, לא והוא יכלכל אותך, והוא יבנה את הכלי שדרכו אתה תקבל. והוא יכלכלך, הוא יבנה לך את הכלי. זה דבר לא יאמן. יש רגעים שהכלים נשברים, שהכלים מתפרקים, שמערכות מתפרקות, שדברים שבנית עליהם מתפרקים. יש רגעים שזה הכי קשה. ואני מתי זה הכי קשה? בהתחלת בגאולה. כי בהתחלת בגאולה אתה בונה כלים, אתה בונה מערכות. בגלות לא היית צריך לבנות מערכות. לא היית צריך לבנות צבא, ולא היית צריך לבנות משטרה, ולא היית צריך לבנות מערכות, ולא היית צריך לבנות... ואתה בונה מערכות. אבל הגאולה השלימה היא שבסופו של דבר הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא יהיה במקום הרבה הרבה יותר עליון. לא שזה יופיע רק דרך הכלי שאתה עושה, ואתה חייב את הכלי. אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל מה יהיה בלי הכלי? אתם יודעים מה הגאולה השלמה? היא מקום כזה שבו הקדוש ברוך הוא מביא אותך דווקא דרך שבר הכי גדול, לכלים מפורקים. ואם אין לך שהכל נגמר. עכשיו אין כלום. ועכשיו הוא מגלה לך שהוא יכלכלך. לא הוא יכלכל אותך. אתם שמעתם איזה דבר זה? זה עולם ומלואו. לא הוא יכלכל אותך. זה ידוע, זה ברור. כל תינוק יודע את זה. אלא מה? אלא מי יכלכל אותי? יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא מפרק לך את הכלים. וזה ברגעים מאוד מאוד קשים. כי נדמה לך שעכשיו בנית כלים. פתאום הכלים מתפרקים. אתה מאבד אמון בכלים, והכלים נשברים, ואין לך שכל נגמר. אתה יודע למה הכלים נשברים? כי ברגע הזה שאתה בא, ואתה מתרגם את הגאולה לכלים ולחוזק, אתה יכול ליפול בפאור. אתם זוכרים מה זה הפאור? הפאור זה להפוך את הפסולת לממשות. בעל פאור הוא הבעלים. על מה? על הפאור. זה סוג של עבודה זרה. כתוב בפסוק בתהילים שאנחנו אומרים בשיר של יום חמישי, לא יהיה בך
אל זר,
אל זר, שלא תשתחווה לאל נחר. ואני מה הסבר? לא יהיה, לא כתוב לך אל זר, אלא לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. אין לך זה עבודה זרה. אין זר זה לא עבודה זרה. אין זר זה לך. אין זר, זה מתחיל רק ב... תראה, זה לא שאני סומך על האדם, אנחנו מוכרחים בכל זאת. הבוס אמר, זה כתוב בעיתון. זה עובדה. זאת המערכת המשפטית, זאת המערכת הכלכלית. זאת המערכת המשפטית, זאת המערכת המשפטית. זה עובדה. זה ברור. זה בלתי הפיך. זה חזק. זה לא עבודה זרה. זה בך, אל זר. אתה האל הזר. אם תראה פתאום שזה מתגלגל לאל נחר, תבין מאיפה זה הגיע. כך אומרת למראה לשבת, זו דרכו של יצר הרע. על הפסוק לא יהיה בך אל זר. היום אומר לאדם עשה כך, ומחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. אתם יודעים מה הפירוש היום אומר לו עשה כך? היום אומר לו, תשמע, מוכרחים כלים. זה נכון. אתם יודעים מה אומר הנביא שצריך שיהיה בהתחלת הגאולה? התחלת הגאולה היא להגיע למקום שלא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. אם הגאולה השלמה היא להבין שהוא יכלכלך, אז מה אומר לי התחלת הגאולה? התחלת הגאולה אומר לי לא ליפול בעולם של עבודה זרה לכלים. זה מתסכל, כי הרי התחלת הגאולה שלי זה לבנות מדינה, זה לבנות כלים, זה לבנות בית, זה לבנות מערכת, זה לשים רצפה, זה לבנות קרשים. וזה עבודת השם, כי אני בונה את הכלים. זה כל כך מסובך, כי זה באמת נתפס אצלי כעבודת השם. הכתוב אומר, למען יברכך השם בכל אשר תעשה. חז"ל אומרים, יאמר אדם אשב בתל והוא יכלכלני, תלמוד לומר בכל אשר תעשה. זה עבודת השם. אבל איזה גבול דק עובר בין המקום שבו בכל אשר תעשה מביא אותי אל הרגע שבו אני עובר לפרו. זה כל כך עדין, זה כל כך דק. איזה גבול דק יכול להביא אותי למקום שבו אני משתחווה לפסולת שלי? הרוצה לשקר ירחיק עדותו. מי שרוצה לא להבין את התורה, שיהפוך את הפאור למגעיל, עתיק, פרימיטיב, אינפנטיל. טוב, נו, מה תעשה התורה עם מסכים כמוה? אין מה לדעת. אבל אם גם אתה אינפנטיל כמוני, אז הפאור זה היה היום הבוקר. הדבר היחיד שיכול למשות אותי מהפאור זה משה. הפאור רוצה להשקיע את העולם בניתוח הפשוט שהפסולת זה יש. הכל יש. בטח שיש קודש ברוך הוא. אבל זה לא מציאותי. לא ככה הוא מתחיל. היצר הרע מתחיל יפה, הוא בהתחלה לבוש עם שטריימל, הוא עושה את זה טוב. הוא יודע לעבוד. בהמשך הוא עובד כך. מדינה איך מספר את הגמרא? גמרא מספרת איך היה העסק עם הפאור עובד. גמרא מספרת ויש אל ישראל בשיטים. והיה כל העם לזנות אל בנות מואב, והגמרא מספרת איך כל הבנות עומדות שם ומוכרות פשטן. זה קיינה מבחוץ וילדה מבפנים. גמרא ידועה במסכת סנהדרין. זקנה הכוונה היא לא זקנה, זקנה הכוונה היא מבוגרת בחודשיים. והילדה הצעירה יותר מבפנים. ואתה ניגש ורוצה לקנות פשטן. והמבוגרת מציעה לך ב-X, ואז קופצת הילדה מבפנים, זה תרגיל מסחרי. ומציעה לך את זה ב-X פחות Y, אבל אומרת לך שתיכנס לבחור, היא מתחילה להציע לך יין עמוני, היא מתחילה להציע לך את ההמשך, והביטוי שם, שכשהיא מציעה את היין העמוני, יש שם ביטוי מדהים, אז אומר לה ישראל, שכבר הולך עוד רגע ליפול איתה עם הגויה הזאת, אז הוא אומר לה, אבל זה יין של גויים. זה מדהים, כמו הוא כבר שם, אבל זה עוד קופץ אצלו, איך יכול להיות? היא אומרת לו, זה הביטוי בגמרא, מה אכפת לך? ואז, כשהוא כבר רוצה ליפול ולשכב, היא אומרת לו, תשתחווה לזה. והוא אומר לה, אבל זה עבודה זרה! והיא אומרת לו, כלום ביקשו ממך, אלא תפעור לפניו. הוא אומר לה, מה זה עבודה זרה? והיא אומרת לו, מה אכפת לך? זה הביטוי במורה. אתם יודעים מה זה, מה אכפת לך הזה? בטח שיש קודש ברוך הוא. אתה, אני אומר שלא, יש. אבל גם הכלים שלך הם משהו. במדבר, באמת היה צריך את הקודש ברוך הוא במשרה מלאה, איך היינו מסתדרים בלעדה? שם הוא היה צריך לעבוד פול טיים ג'וב. אבל פה מספיק קודש ברוך הוא בחצי משרה, לא? כמה ריבונו של עולם צריך כשמגיעים הביתה? זה לא... המצב משתנה. ואז מתפרקים כלים. ואז מתפרקות מערכות. וכשמתפרקים כלים, האדם נבהל. הוא אפילו לא מבין שהתפרקות הכלים היא כדי להבין שהוא יכלכלך. הוא אפילו לא מבין שהתפרקות הכלים זה כדי להוציא אותך מהגלות הזאת. לא של המדבר. לא של מלחמת אור בסיכון. מהגלות של הפסטורליה של החלק הלימוד. מכירים את הגלות הזאת? מהגלות בכלים. זו תופעה מופלאה. למה מופיעה ההפטרה הזאת לפרשת בלק? כי היא כל הפרשה כולה. כי כל הפרשה מתארת מצב של אריה בבהמות יער. שור לוחך עשב, כולם עומדים לידו, אצבע אחת מביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. עוד רגע אחד ובית המקדש בנוי. ברגע הזה אתה יכול להפוך מעם שהולך לגלות שביתי בית תפילה יקרא לכל העמים מאוד עם שבנה כלים. זאת הדקה. שם מסלק בי עם. ובאני מצוץ לנו את לשעד עתו. שם הוא מקיע, לשם הביא אותו בלק, ושם קופץ פנחס. אתם יודעים למה פנחס? כי פנחס קופץ שם במסירות נפש. פנחס שובר את הכלים. פנחס הוא הכהן היחיד בעולם שנהיה כהן ההפך מהכללים. פנחס לא כהן כי הוא כהן. פנחס כהן כי הוא לוקח רומח. פנחס מבקש לקחת רומח ולהציב את זמרי ואת כוסבי, את המשל הזה, לעיני משה ולעיני כל העדה פתח אוהל מועד. פנחס מבקש לגלות איך אפשר להגיע עד לפתח אוהל מועד ולאבד את היד. איך אפשר להגיע עם הווייז עד לנקודה? לנצח את כולם בדרך. ולהגיע בדיוק לנקודה כבר בשנייה לפני הדקה ה-90. שמינית אצבע מפתח אוהל מועד. להפוך את הקשר הזה של מואב, פאור, ישראל, לאחד גמור. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי, כי הוא הבין שהכלים שמתפרקים לגמרי לא באו אלא לגלות שהוא יחלקל לך. משה קבור מול בית פאור, בזה פתחנו ובזה אני עומד. משה שקבור מול בית פאור זה משה שאיתו התורה מסתיימת. לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, כי אם היו יודעים את קבורתו היו הופכים את הכלי הזה לעבודה זרה. ומהמקום שהוא לא ידע את קבורתו, חזר שואלים מי זה איש? הוא לא ידע איש את קבורתו. מי זה איש? וחזר אומרים, איש זה הוא עצמו גם לא ידע את קבורתו. משה איש האלוקים. גם הוא לא ידע. ומהמקום הזה שבו הכל למעלה מהמקום, אפשר למשות את הכל ותמיד. ומהמקום שיודע שהרגעים הקשים באמת, 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 הם לא בדרך, אלא הם ברגעים האלה של ערב שבת, ברגעים האלה שאתה הופך את הכלים ומתבלבל לגמרי. לכן חז"ל אומרים שמשה כתב ספרו, אתם מכירים את המשפט הזה? משה כתב ספרו, הוא פרש לבינה. זה מדהים. משה כתב ספרו, אלא מה חשבת? מה זה פרשת בלעם? משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה יודע בדיוק מה זה בלעם. הוא הנקודה. הכלים שלנו מייצרים ציורים גדולים של אוג וציפוריים של בלק. דוקי כזה קטן. הציפור הזה, זאת הסכנה. זוכרים את ההתחלה של הכל? ההתחלה של הכל מתחילה לפני הרבה הרבה שנים. זה ברית בין הבתרים. זוכרים מה רואה אברהם שם במחזה? מה הוא רואה?
את הציפור לא בתר.
קח לי עגלה משולשת, עז משולשת, ועין משולש, ותור וגוזר. זוכרים? ואז הוא מבטר את העגלה ואת העין ואת העז, נכון? ועובר בתווך בין הבתרים ואת הציפור לא בתר. ומי זאת הציפור? אנחנו. לא סופרים את הציפור. כי היא לא תופסת מקום. כי אין לה כלים. כי היא נדה כזאת, יהודי נודד כזה, היא ציפור. אבל העז המשולשת והעין המשולש והאומות המנופחות בגלל המקום, בגלל הכלים, בשלב מסוים נבטרות והציפור לא נבטרת. עכשיו אתם מבינים למה קוראים לבלק בלק בן ציפור? זה לא בטעות, כי בלק יודע שאת העם הזה לא מחסלים עגלות משולשות ועיזים משולשות. את העם הזה מחסלים אם מנסים להתחקות אחרי הציפוריות שלו. עם המקור של הציפור, עם הצפצוף. הוא מזמין את בלעם. והוא ממשיך והופך את הכל לפאור הזה. זה האויבות. והתשובה לפירור היא פנחס. כי אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. הידיעה הזאת שאם אני רואה רגעים קשים, עם מציאויות מתפרקות, אני יכול להתייאש, ואני יכול להבין שזה עוד סייעתא דשמיא, שלא מוכנה לאפשר לי לטבוע בפאור, ולהפוך את הפסולת ליש. כשהפאור יעלה, המשה הזה, שיודע למשות כל הזמן מתוך הבוץ, המשה שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, המשה הזה שאין לו כלי ואין לו מקום ולא ידע איש את קבורתו, באין מקום הזה, באין כלי הזה, באין ישות לפסולת הזה, בזה הוא יכול להשקיע את בית פאור. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה בתוך ימי בין המצרים האלה. אני אגמור הכל במשפט שחשבתי עליו אתמול, אבל הוא חשוב מאוד. בין המצרים, חשבתם פעם על הביטוי בין המצרים? מה זה בין המצרים? למה זה נקרא בין המצרים? כתוב בפסוק, כל רודפיה ישיגוע בין המצרים. אז הפירוש הפשוט של בין המצרים זה בכלל לא קשור ל-17 בתמוז ו-9 בתמוז. מה שאומר שבין המצרים זה כמו בין שני מקומות, בין שני הרים, בין שני מיצרים. מיצר זה מה? גבול. מצר. מיצר זה גבול. בר מצר. אז בין המצרים כל עוד זה אשור, מצרים ואלה. אבל המדרש אומר שזה בין 17 בתמוז ו-9 באב. אבל למה הם נקראים מיצרים? אם זה משום צרות, זה לא קשור למיצר, זה לא קשור לגבול. אם המילה מיצר זה גבול, אז למה הם נקראים מיצרים?
פלא פלאות, אני רק אתמול פתאום הבנתי לעצמי את זה, זה דבר מדהים, בזה אני עומד בשנייה. אתם יודעים מה היה ב-17 בתמוז אמור להיות? מה היה אמור להיות ב-17 בתמוז? קבלת הלוחות. הלוחות נשברו ב-17 בתמוז. משה רבנו יורד מההר, אם היינו מחכים עוד קצת, אז היינו נכנסים עם משה רבנו לארץ ישראל. אתם מבינים מה בעצם היה אמור להיות? היה אמור להיות אין סוף. היה אמור להיות אין גבול. אם היינו נכנסים עם הלוחות הראשונים, אין מלאך המוות. אם היינו נכנסים עם הלוחות הראשונים ולא היה חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות ומקבלות. היה אמור להיות אין גבול. אתם יודעים מה קרה בעקבות חטא העגל? גבול. ואז נוצר מיצר. ומה היה בתשעה באב? אחרי 40 יום חזרו המרגלים. אם הם רק היו אומרים, חבר'ה, קדימה, אז אתם יודעים מה היה קורה? אז חבר'ה, קדימה, והיינו נכנסים עם משה רבנו לארץ ישראל. אבל אז נוצר מיצר, והאין גבול נהיה גבול. אתם תופסים מה זה בין המצרים? ואז כשהאין גבול נהיה גבול, זה נראה כאילו הכל נגמר. אבל מהמקום הזה שבו הכל הפך למיצרים, מהמקום הזה כל רודפיה השיגוה. איך אומרים חסידים? כל רודפיה השיגוה בין המצרים. החורבנות שלנו הם שאנחנו איבדנו איזה אינסוף, ומהמקום שהכל נשבר אנחנו מתחילים מהמקום שלנו להגיע למקום שהוא יכלכלך, להגיע מהעולם שלנו אל האינסוף הזה. אז בעצם בעומק המושג בין המצרים הוא כפשוטו, הוא בין שתי התחנות בשנה שנוצר מהאין גבול גבול. משם אנחנו הולכים אל הלמעלה מהגבולות.
צום הרביעי וצום החמישי יהפוך לישראל לששון ולשמחה, ואז הגבול הזה ייפרץ לאותה גאולה שלמה. אז יישר כוח, ערב טוב.